طول صغير خوش عشوي آواز وعدتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני ט' בסיוון תש"פ עם מסכת שבת, דף פז. דף שעוסק כמספרו בפז, בתורתנו הקדושה, במתן תורה במעמד הר סיני. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מקדישים ולומדים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי חיים בנימין מורדכי בן עידה, רבי גרשון בן שרה, רבי אברהם מנחם בן הינדה מירה, רבי יקותיאל יהודה בן חיה פייגה פרל, הילדה חנה בטסטר, ומרת חיה גיטל בת יפה שינדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. את תלמוד תורתנו אנחנו מקדישים ולומדים לברכה והצלחה, לעמוד החסד והתורה, רבי שלמה חיים בן מנשה ובריינה, לאורך ימים טובים בריות גופה ונאורה מעליה, אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוני אליי ולא אבותיי שלא יהיה רד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו בסייעתא דשמיא מאז פרשת יתרו עשרת הדיברות עם מצווה אחת מהתורה שבכתב מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. כך נאמר בשורשי החינוך במצווה עין ח' מצוות הטיה אחרי רבים. משורשי מצווה זו שנצטווינו בה לחזק קיום דתנו, שאילו נצטווינו קיימו התורה כאשר תוכלו להשיג כוונת אמיתתה, כל אחד ואחד מישראל יאמר דעתי נותנת שאמיתת עניין פלוני כנו, ואפילו כל העולם יאמרו באופקו, לא יהיה לו רשות לעשות העניין בהפך האמת לפי דעתו. יוצא מזה חורבן שתעשה התורה בכמה תורות, כי כל אחד ידין כפי עניות דעתו. אבל עכשיו שבפירוש נצטווינו לקבל בדעת רוב החכמים, יש תורה אחת לכולנו והוא קיומנו גדול בה, ואין לנו לזוז מדעתם ואימה. וכן בעשותנו מצוותם אנו משלימים מצוות הקל. ואפילו אם לא יכוונו לפעמים החכמים אל האמת חלילה, עליהם יהיה החטאת ולא עלינו. וזהו העניין שאמרו זיכרונם לברכה במסכת הוריות, בית דין שטעו בהוראה ועשה היחיד על פיהם, הם בחיוב הקורבן, לא היחיד כלל. זולתי בצדדים המפורשים שם. מצוות עשה על הבית דין להטות דין אחרי רבים, שנאמר אחרי רבים להטות. בדיני נפשות לחובה צריך להיות שניים יותר. הפרש של שניים בין המזכים והמחייבים. זאת אומרת שהמחייבים צריכים להיות בשניים יותר מאשר המזכים, כדי להפעיל את פסק הדין. ובשאר דיני תורה ובדיני נפשות לזכות, נותין אחר הרוב אפילו באחד ונוהג בכל מקום ובכל זמן. זוהי מצווה עין ח' מתוך התרי"ג מצוות על פי שורשי החינוך והפירוש מצוות השם. וכעת בסייעתא דשמיא על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, דפינו היומי. פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף פ"ו במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות שישמשו לנו בסייעתא דשמיא הגדולה עוד כלי לשינון, סיכום והחזרה אודות אשר למדנו. נחזור כעת על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה, מניין שמחריצים את הקטן ביום השלישי לברית שחל ביום שבת? והתשובה, דכתיב ויהי ביום השלישי ביותם כואבים. שאלה שנייה, פולטת שכבת זרע, אם מתי תאורה לדעת רב לזר בן עזריה? והתשובה, ביום השלישי, ואפילו אם עברו רק בית עונות ועוד מקצת עונה. שאלה שלישית, איך היה אפשר לבני ישראל לשמש מיטתם ביום והתשובה בבית אפל ותלמיד חכם יכול להפעיל בתליתו? שאלה רביעית, מדוע לא תבלו בשבת בבוקר ויקבלו את התורה לאחר מכן? והתשובה, כדי שלא ילכו חלק לקבל את התורה וחלק לבית התבילה. שאלה חמישית, מהו ספק הגמרא אם שכבת זרע של ישראל במאי קוטית מסרחת או לא? והתשובה, האם רק אצל ישראל מסריחה כדהוגים לקיים מצוות ומתוך כך מתחממים ומסרחת, או שאף אצל קוטית כי מתחממת משקצים ורמסים שאוכלת? והשאלה האחרונה, מה הגמרא במסכת פסחים מקשה, מניין שהפסוק החודש הזה לכם עוסק בראש חודש? הרי בסוגייתנו מבואר שכן עוסק בראש חודש הפסוק הזה. משיבים התוספות, כוונתה להקשות מניין יודעים שדיבר משה עם העם בראש חודש. דילמה, אולי השם דיבר עם משה בראש חודש, אבל משה דיבר עם העם אחר כמה ימים. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה עודת אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף פיוו במסכת שבת. ועוד דבר, מי שפנה וביקש את מספר הטלפון שלי, הנה הוא לפניכם, 054-322-3-6-0. 054-222-666-0, בשמחה רבה לכל שאלה, הערה, בקשה, נשתדל לענות על מנת להגביר חילים לאורייתא. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע ט' בחודש סיוון תש"פ, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו, בדף פז, דף פי זין, במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף פי וו עמוד ב', 15 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים, ומן המילים תנו רבנן בשישי בחודש, ניתנו 10 הדיברות לישראל. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. בחודש סיוון באו בני ישראל מרפידים למדבר סיני, כמאמר הכתוב בספר שמות פרק י' פסוק א', בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, ומבואר בדברי הגמרא בהמשך שהיה זה בראש חודש סיוון, דהיינו א' סיוון. למחרת בבית בסיוון עלה משה אל השם, כמאמר הכתוב, ומשה עלה אל האלוקים ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא לומר לבני ישראל את עיקרי הברית, כמאמר הכתובים, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ועתה אם שמוע תשמעו וקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ ואתם תהיו לי ממלכת כהני וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. וחזר משה באותו היום ואמר הדברים לפני זקני העם, ואז ענו כל העם יחדיו ואמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. למחרת בג' בסיוון שב משה ועלה אל השם ומסר לו את הסכמת העם, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי בא אליך באה וענן בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם וכי יאמינו לעולם. וחזר משה ואמר זאת לבני ישראל, כאמור לקמן בדף פז עמוד א', ששם יבואר בברייתא שאמר לו הקדוש ברוך הוא באותו יום גם את מצוות הגבלה, דהיינו לשים גבול להר סיני כדי שלא יהרסו לעלות אל ההר, אף שבכתובים היא נזכרת בציוויי היום הרביעי. למחרת ביום רביעי בשבוע בדלת בסיוון חזר משה ועלה אל השם ומסר לו את הסכמת העם למצוות הגבלה. ואז מסר לו הקדוש ברוך הוא את מצוות פרישה, דהיינו שיפרישו מנשותיהם. כמאמר הכתוב, לך אל העם וקידשתם היום ומחר וחיפשו סמלותם. והוסיף הקדוש ברוך הוא ואמר, והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני. כלומר, שציווה הקדוש ברוך הוא שיפרשו היום, דהיינו דלת סיוון, ומחר דהיינו ה' סיוון, וביום השלישי דהיינו ו' בסיוון, ייתן להם את התורה. וכך אכן היה בפועל לדעת חכמים. אבל רב יוסי חולק ואומר, הוסיף משה עוד יום פרישה מדעתו, דהיינו את יום ו' בסיוון, ולפיכך לא ניתנה התורה, עד זין בסיוון, כפי שהתבהר במהלך הסוגיה. 15 שורות לפני סוף דף פי וו, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא בשישי בחודש בסיוון, ניתנו 10 הדיברות לישראל. אלו הם דברי חכמים. ובמסכת יומא גרסינן בדף דלת עמוד ב', בשישה בחודש ניתנה תורה לישראל, ובעצם הכל עניין אחד כמבואר בדברי הגמרא לקמן, שאמר משה על 10 הדיברות, התורה כולה כאן. ואילו רבי יוסי אומר, בשבעה בו. בזין בסיוון ניתנו 10 הדיברות לישראל. ואף שמקרא מלא דיבר הכתוב, נאמר בספר שמות פרק כ"ד פסוק ט"ז, וישכון כבוד השם על הר סיני ויחסהו הענן 6 ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, מבואר אם כן שנתינת הלוחות הייתה ביום השביעי, ולא כדברי חכמים ביום השישי. מכל מקום סוברים חכמים שלא ניתנה תורה אלא ביום השישי, והם מפרשים שהמקרא הזה אינו עוסק בימים שמראש חודש סיוון ועד מתן תורה, אלא בימים שאחר מתן תורה, בתחילתם של 40 הימים שעלה משה למרום, מזין סיוון ועד י' זין בתמוז. וראייתם, ממה שנקט הכתוב היקרא אל משה ולא נזכרו כאן כל ישראל. וכך היא שיטת רבי יוסי הגלילי במסכת יומא בדף ד', אבל דעת רבי עקיבא שם, שמקרא זה עוסק בימים שבין ראש חודש סיוון למתן תורה. ומה שנאמר ויקרא אל משה ביום השביעי, היינו בשעת מתן תורה, שהיו משה ובני ישראל עומדים לקבל 10 הדיברות, ולא נקט הכתוב היקרא אל משה בלי עם ישראל, אלא כדי לחלוק לו כבוד. וכך היא שיטת רבי יוסי כאן אצלנו. הסברו המפורט והמופלא כתמיד של רש"י. ואף שבדרך כלל אומרת הגמרא על מאורע שהיה בעבר מאי דאבא אבא, כפי שמצינו במסכת יומא דף ה' עמוד ב', דהיינו שאין צורך לדון במה שכבר היה. מכל מקום, דנה כאן הגמרא באיזה יום בחודש ניתנה התורה, לפי שבנידון הזה יש נפקמינה לעניין דין תומת פולטת שכבת זרע. שואל המגן אברהם בסימן תף צדי דלת, כיצד אומרים אנו בתפילות חג השבועות יום מתן תורתנו, והרי לכאורה נוקטים אנו להלכה כשיטת רבי יוסי הסובר, שבזין בסיוון ניתנה תורה? כמתבהר מסוגיית הגמרא לאל בדף פ"ו עמוד א', שלשיטת רבי יוסי צריך לפרוש שש שונות מחשש פולטת, וכך נפסק להלכה ביורה דעה סימן קופצה דיוו. ואף על פי כן נוהגים אנו לחוג את חג השבועות בוו בסיוון. תרץ המגן אברהם שמעיקר הדין נוקטים להלכה כדעת חכמים הסוברים שבוו בסיוון ניתנה תורה, כפי שפוסק הרמב"ם בהלכות אבות הטומאה, פרק ה' הלכה י"א, שדי בפרישת שלוש שונות, אלא שמחמירים לחשוש לדעת רבי יוסי לגבי דין פולטת. מי שיוכל שיעיין במהר"ל, שהוא חולק על המגן אברהם ומיישב את מנהגינו גם לשיטת רבי יוסי. עכשיו מבארת הגמרא את מחלוקת רבנן ורבי יוסי. אמר רבא דכולי עלמא, כל מודים שבראש חודש עתו באו ישראל מרפידים למדבר סיני, ולומדים זאת בגזירה שווה, שכן כתיב אחא. נאמר כאן לגבי ביאתם למדבר סיני בספר שמות פרק י"ט פסוק א', ביום הזה באו מדבר סיני, וכתיב אתם נאמר שם לגבי מצוות ראשי חודשים, החודש הזה לכם ראש חודשים. מה להלן כשם שהמילה הזה, שנאמרה שם לגבי ציווי החודש הזה, בראש חודש נאמרה, אף תיבת הזה שנאמרה כאן לגבי ביאתם למדבר סיני ביום הזה, על ראש חודש נאמרה. ואף שיש מקומות שנאמר בהם ביום הזה ואין מדובר בראש חודש, כמו ביום הזה ניבקעו, בספר בראשית, היינו משום שמפורש בפסוק שם באיזה יום מדובר, אבל כאן שסתם הכתוב ולא פירש, בהכרח יש ללמוד זאת מגזירה שווה. והמילה הזה שנאמרה לגבי מתן תורה מיותרת היא שראוי היה לומר ביום ההוא באו מדבר סיני, אבל המילה הזה שנכתבה לגבי קידוש החודש ודאי נצרכת היא לגופה. כמו שדרשו חכמים במחילתא על פרשת בו, שהראה הקדוש ברוך הוא למשה מולד הלבנה ואמר לו כזה ראה וקדש. מסביר, שואלים התוספות בדיבור המתחיל וכתיב, כיצד נוקטת הגמרא כאן בפשיטות שהפסוק החודש הזה לכם ראש חודשים נאמר בראש חודש? הרי במסכת פסחים בדבב עמוד א' נחלקו תנאים כמה זמן יש להקדים ולדרוש בהלכות הפסח קודם החג. דעת תנא קמא היא שיש להקדים 30 יום. דעת רבן שמעון בן גמליאל שדי להקדים שבועיים, ומפרש את הגמרא שם שהמקור לדברי רבן שמעון בן גמליאל מכך שהיה משה עומד בראש חודש ניסן ומזהיר על הלכות פסח. כאן נאמר החודש הזה לכם ראש חודשים. ראשונו לכם לחודשי השנה, דברו אל כל הדת ישראל למור בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש סל לבית אבות סל הבית. ודוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, מניין יש ללמוד שאמר להם משה זאת בראש חודש, שמה אמר להם זאת בדלת או בהי לחודש, אם כן נמצא שדברי הגמרא שם סותרים למבואר בסוגייתנו, שכאן פשוט לגמרא שהפסוק החודש הזה לכם ראש חודשים נאמר בראש חודש. תרצים התוספות שאכן פשוט הדבר שהקדוש ברוך הוא אמר זאת למשה בראש חודש, כפי שדרשו חכמים במחילתא, הראה הקדוש ברוך הוא למשה הלבנה בחידושה ואמר לו כזה ראה וקדש. אלא שקושיית הגמרא במסכת פסחים היא שאין הכרח שמשה חזר ואמר פרשה זו לישראל באותו היום, כי ייתכן שאמר להם זאת לאחר כמה ימים. וממילא אין מכאן הוכחה שדורשים בלכות הפסח מראש חודש ניסן. אם כן, נחזור עוד פעם על תחילת דברי רבא שמבארת מחלוקת רבי יוסי וחכמים. דכולי עלמא, כל מודים שבראש חודש עתו באו ישראל מרפידים למדבר סיני, ולומדים זאת בגזירה שווה. שכן כתיב אחא נאמר כאן לגבי ביאתם למדבר סיני, ביום הזה באו מדבר סיני, וכתיב אתם נאמר לגבי מצוות ראשי חודשים, החודש הזה לכם ראש חודשים. מה להלן כשם שתיבת הזה שנאמרה שם לגבי ציווי החודש הזה בראש חודש נאמרה? אף תיבת הזה שנאמרה כאן לגבי ביאתם למדבר סיני, ביום הזה על ראש חודש נאמרה. וממשיך רבא בביאורו, ודכולי עלמא, וכמו כן הכל מודים שבשבת ניתנה תורה לישראל. ואומר רבינו בחיי, לפיכך תקנו רבותינו לומר בתפילת שבת ישמח משה במתנת חלקו, שכן התורה ניתנה בשבת על ידי משה. וטעם הדבר שניתנה תורה בשבת, לפי שאילו הייתה ניתנת בחול, היה מקום לומר שכשם שבשבת שופטים ממלאכה, כך שופטים בה מעסק התורה. ועל כן ניתנה בשבת להורות שבכל זמן יש לעסוק בתורה. כך אומר המהר"ל בדרך חיים. ועוד פירוש שלפיכך ניתנה תורה ביום טוב של עצרת שחל בשבת, כדי לרמז על מאמר חכמים בתלמוד הירושלמי במסכת שבת, לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא לעסוק בהם בדברי תורה. והיה אבץ מציין את האמור בפרקי דרבי אליעזר, פרק ממבב, שם מובאת שיטת יחיד של רב לזר בן עזריה הסובר שהתורה ניתנה בערב שבת. אם כן אומר רבא דכולי עלמא, הכל מודים שבשבת ניתנה תורה לישראל, וגם את זה יש ללמוד מגזירה שווה, שכן כתיב אחא נאמר כאן בעשרת הדיברות, זכור את יום השבת לקדשו, וכתיב אתם נאמר שם לגבי זכירת יציאת מצרים. ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים. מה להלן? כשם שתיבת זכור שנאמרה שם לגבי זכירת יציאת מצרים בעיצומו של יום נאמרה, דהיינו בשעת יציאתה ממצרים שהרי נאמר בה היום הזה, אף תיבת זכור שנאמרה כאן לגבי זכירת יום השבת, בעיצומו של יום השבת נאמרה. והגזירה השווה הזאת היא מופנית, יש שם מילים מיותרות ופנויות לדרשה, שכן יכול היה כתוב לומר, קדש את יום השבת, או שמור את יום השבת לקדשו. וכתב זכור לגזירה השווה. שואל הפני יהושע, כיצד ייתכן שרבי יוסי מודה לגזירה השווה זכור זכור שניתנה תורה בשבת? והרי מבואר בדברי הגמרא לקמן בדף פז עמוד א' שלדעת רבי יוסי, הוסיף משה יום אחד מדעתו, דהיינו, שהיה בדעת הקדוש ברוך הוא ליתן התורה ביום שישי, אלא שמשה הוסיף יום אחד של פרישה מדעתו. והסכים עמו הקדוש ברוך הוא, ודחה את נתינתה ליום השבת. ואם כן, הרי זה כאילו יש שינוי בכתב הלוחות שכתוב בהם זכור, ומשמע ביום השבת, בעוד שהתורה הייתה צריכה להינתן ביום שישי. תרץ הפני יהושע שאכן מתחילה לא נכתב בלוחות זכור אלא שמור, כמו שכתוב בספר דברים, בעשרת הדיברות בפרשת ואתחנן. ורק לאחר שהסכים הקדוש ברוך הוא עמו לדחות נתינת התורה ליום השבת, הוסיף בפרשת יתרו את המילה זכור. ובספר יהיה הים כתב שדעתו של הקדוש ברוך הוא מתחילה היה ליתן התורה ביום שבת, אלא שלא אמר כן במפורש וכיוון משה מדעתו לדעת השכינה. והחתם סופר כותב שאין מילת זכור בעצמה מורה על יום השבת, אלא רק הגזירה שווה שבה. וממילא יש לומר שמתחילה כשסבר הקדוש ברוך הוא ליתן התורה ביום שישי, לא מסר לחכמים גזירה שווה זו, ורק לאחר שהסכים עם משה לדחות נתינתה ליום שבת, נמסרה להם גזירה שווה זו. עכשיו מבאר רבא באיזה עניין נחלקו התנאים, ואגב כך הוא מבאר את סדר מהלך הדברים לפי כל אחת מן השיטות. כי פליגי, מה שנחלקו רבי יוסי ורבנן, הוא בקביע די ירחה, בקביעות יום ראש חודש. דהיינו באיזה יום בשבוע חל אותו ראש חודש סיוון שבאו בו בני ישראל למדבר סיני. רבי יוסי סבר, בחד בשבה עקבה ירחה. ביום ראשון בשבוע נקבע ראש חודש סיוון. ובחד בשבה באותו יום ראשון בשבוע לא אמר לו משה לישראל ולא מידי. לא אמר להם משה לישראל כלום, שום דבר מפיו של הקדוש ברוך הוא, אבל מפי עצמו אמר להם שכרם ועונשם של המצוות כמבואר בברייתא לקמן. כך אומרים הריטב"א והמהרש"א. ולמה לא אמר להם שום דבר משם הקדוש ברוך הוא? משום חולשה דאורחה, מאחר והיו חלשים מפני תורך הדרך. בתרי בשבא ביום שני בשבוע עלה משה בהשכמה אל האלוקים, וירד ואמר להו לישראל משמו של הקדוש ברוך הוא, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש ושאר הדברים המפורשים שהם בכתובים. ואף שבדברי הכתוב היה מקום לפרש שעלה משה למרום ביום שבו באו למדבר, למדבר סיני, מכל מקום בהכרח אין הדבר כן, שהרי נתבהר להיל, בדף פעיבה ועמוד א', שכל עליותיו של משה בהשכמה היו, כמאמר הכתוב הישכם משה בבוקר והיה ללר סיני. ואם כן לא יכול היה לעלות ביום שבו באו למדבר סיני, אלא רק למחרתו. אומרת הגמרא בדף פז עמוד א', בתלתה, ביום השלישי אמר להו משה לישראל משמו של הקדוש ברוך הוא מצוות הגבלה, ליתן גבול לעם כדי שלא יעלו להר סיני בזמן נתינת התורה. אף שמצוות הקבלה נזכרת בתורה בציוויים שאמר הקדוש ברוך הוא למשה ביום הרביעי, אחר שאמר לו מצוות פרישה כמתבהר מן הכתובים בספר שמות פרק י' פסוקים י' עד י' ב', ויאמר השם אל משה לך אל העם וקידשתם היום ומחר וחיבסו סמלותם והיו נכונים ליום השלישי כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני. והגבלת את העם סביב למור, ישמרו לכם עלות בער ונגוע בקצהו כל הנוגע בער מות יומת. אבל מכל מקום בהכרח צריך לומר שאמר לו זאת ביום שלישי וכך היה קבלה ביד חכמים, אומר רבינו חננאל, שהרי בשלישי עלה משה למרום להשיב לקדוש ברוך הוא את דברי ישראל כל אשר דיבר השם נעשה, כמאמר הכתוב הישב משה את דברי העם אל השם, ובאותו היום אמר לו הקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי בא אליך באה וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. ולמחרת שב משה ועלה, ויגד משה את דברי העם אל השם, ומאחר ולא נזכר בדיבור זה שום ציווי שציווה הקדוש ברוך הוא למשה לומר לישראל, ממילא אין מבואר מה היו צריכים העם להשיב על כך, שהוצרך משה להגיד דבריהם לקדוש ברוך הוא, והכרח שבאותו יום שלישי ציווה הקדוש ברוך הוא למשה לומר לישראל מצוות הגבלה, וירד משה ואמרה להם וקיבלו עליהם לעשות כן, וחזר משה ביום הרביעי והגיד את דברי העם אל השם, ואז נאמרה לו מצוות פרישה, וכך מבואר בברייתא שמביאה הגמרא להלן, כך על פי הסברו של רש"י. ותוספות ליל בדף פעיבה ועמוד ב', דיבור המתחיל בתלת המוסיפים על כך, שאף על פי שביום הרביעי נזכר בכתובים גם מצוות פרישה וגם מצוות הגבלה, מכל מקום מסתבר שמצוות הגבלה נאמרה ביום השלישי ומצוות פרישה ביום הרביעי ולא להפך, שכן מיד בתחילת האמירה של יום הרביעי נזכרת מצוות פרישה ורק לאחר מכן נזכרת מצוות הגבלה. לפיכך מסתבר לומר שנצטוו על הפרישה באותו היום, בעוד שמצוות הגבלה נאמרה יום קודם לכן. והר"ן מוסיף שבאמירה תינה אנוכי בא אליך באה וענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם שנאמרה ביום השלישי, נרמזה מצוות הגבלה, שכך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הנה אנוכי בא אליך שרק לך אתן רשות לעלות להר, אבל כל העם יעמדו בתחתית ההר וישמעו בדברי עמך, ועל ידי כך גם בך יאמינו לעולם. אם כן, ביום השלישי אומרת הגמרא, אמר לו משה לישראל, משמו של הקדוש ברוך הוא מצוות הגבלה ליתן גבול לעם, כדי שלא יעלו להר סיני בזמן נתינת התורה, כמאמר הכתוב, יגבלת את העם סביב למור, ישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו. מבואר מדברי הגמרא שביום השלישי אמר הקדוש ברוך הוא למשה מצוות הגבלה, אף שבמקרא נזכר הציווי הזה ביום הרביעי. וביום רביעי ישיב משה לקדוש ברוך הוא שישראל מקבלים עליהם את המצווה הזו, כמאמר הכתוב, וישב משה דברי העם אל השם. כך היא שיטת רבי יוסי ברב יהודה בברייתא מובאת בדברי הגמרא להלן. אבל במחילתא בפרשת יתרו נאמר אחרת. מפורש שם שאחר שאמר הקדוש ברוך הוא למשה ביום השלישי, הנה אנוכי בא אליך באב וענן בעבור ישמע העם בדברי עמך, דהיינו שאדבר עמך וישמעו עם ממך, השיבו ישראל שאינם חפיצים בזאת, אלא רצוננו לראות את מלכנו. או גרסה אחרת במחילתא, רצוננו לשמוע מפי מלכנו. ואילו הם הדברים שישיב משה לקדוש ברוך הוא והסכים הקדוש ברוך הוא עמהם. ורשי מביא את דברי המחילתא בפירושו לתורה שם, והוסיף שלפיכך ציווה להם הקדוש ברוך הוא לאחר מכן את מצוות פרישה. אז לפי זה לכאורה לא נאמרה להם ביום השלישי מצוות הגבלה, שלא כמבואר בסוגייתנו. אבל הפני יהושע כותב שאין סתירה בין הדברים, שכן אחר שאמר משה לקדוש ברוך הוא שישראל חפיצים לראות את מלכם, אמר לו הקדוש ברוך הוא אם כן צריכים הם למצוות הגבלה, שלא יערסו לעלות אל ההר מחמת גודל חשקם. אבל צריך לומר שמדברי המחילתא נראה שם שיש שלוש שיטות תנאים. האחת שיטת רבי יוסי הגלילי שנאמרה להם ביום השלישי מצוות הגבלה, וכשיטת רבי יוסי ברב יהודה בברייתא להלן. השנייה שיטת רב לזר בן פרטה שאמר להם משה ביום השלישי את שכר ועונש התורה, וכאין שיטת רבי בברייתא להלן. השיטה השלישית שיטת רבי שאמרו ישראל למשה רצוננו לראות את מלכנו. ממשיכה הגמרא ומתארת בארבעה אבות פרישה, ביום הרביעי קיימו מצוות הקדוש ברוך הוא לפרוש מנשותיהם, כמאמר הכתוב, היום הרשם אל משה לך אל העם וקידשתם היום ומחר. וכך עשו כמו שנאמר, וירד משה מן ההר אל העם, ויקדש את העם ויחפשו סמלותם, ויאמר אל העם יהיו נכונים לשלושת ימים, אל תקשו אלישע, ועמודו בפרישתם זו שלושה ימים, רביעי, חמישי ושישי, ובשבת בזין בסיוון קיבלו את התורה. כך הוא סדר המאורעות לדעת רבי יוסי. אז משמע מדברי הגמרא בפשוטו, כפי שרשי מציין, שביום רביעי ציווה הקדוש ברוך הוא למשה את מצוות הפרישה, ואמרה לישראל באותו היום, ומיד התחילו לפרוש. הגור אריה כתב לחדש, שאף מצוות פרישה נאמרה להם ביום השלישי, אלא שנצטוו להתחילה מיום הרביעי. שהרי בתורה נזכרת מצוות פרישה קודם מצוות הגבלה, והיא נאמרה להם ביום שלאחריו, לא היה כתוב מקדימה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואילו רבנן סברי בתרי בשבא איקבע ירחא, ביום שני בשבוע נקבע ראש חודש סיוון, ולא ביום ראשון כמו שאומר רבי יוסי, בתרי בשבא ביום שני בשבוע לא אמר לו משה לישראל משמו של הקדוש ברוך הוא, ולא מידה שום דבר משום חולשה דאורחא, לפי שהיו חלשים בבואה מן הדרך. בתלתה ביום שלישי אמר לו משה לישראל משמו של הקדוש ברוך הוא, ואתם תהיו לממלכת כהני וגוי קדוש. בארבעה ביום רביעי אמר לו מצוות הגבלה לשים גבול שלא יעלו להר. בחמישה ביום חמישי אבות פרישה, פרשו מנשותיהם ועמדו בפרישתם זו בחמישי ובשישי, ובשבת וב בסיוון קיבלו את התורה. נמצא שנחלקו חכמים ורבי יוסי בשני עניינים התלויים זה בזה. לדעת חכמים היו רק שני ימי פרישה, וממילא ניתנה תורה בוו בסיוון, ולו לדעת רבי יוסי היו שלושה ימי פרישה, וממילא ניתנה תורה בזין בסיוון. מקשה הגמרא על שיטת רבי יוסי. מיתי ויקשו תלמידי הישיבה, נאמר לגבי מצוות הפרישה שציווה הקדוש ברוך הוא למשה, לך אל העם וקידשתם היום ומחר, מבואר מדברי הכתוב שלא נצטוו לפרוש מן האישה אלא שני ימים, ובהכרח שנצטוו ביום חמישי לפרוש, בחמישי ושישי כדברי חכמים, וכאשר לרבי יוסי הסובר שפרשו שלושה ימים, רביעי, חמישי ושישי. תרץ את הגמרא, אמר לך רבי יוסי, יכול רבי יוסי ליישב את הקושייה הזו ולומר לך, שאומנם לא ציווה הקדוש ברוך הוא למשה להפרישם אל השני ימים, היינו רביעי וחמישי, לפי שהייתה התורה עתידה להינתן ביום שישי בשבוע. אבל יום אחד של פרישה הוסיף משה מדעתו וציווה להם לפרוש גם ביום השישי, ובכך דחה את נתינת התורה ליום השבת. ומביאה הגמרא ברייתא מפרשת שלושה דברים שעשה משה מדעתו. דתניא, שנינו בברייתא המופיעה במסכת יבמות בדף סמך ב' עמוד א', שלושה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא עמו, ואילו הן: הוסיף יום אחד מדעתו לימי הפרישה שקודם מתן תורה, המתין הקדוש ברוך הוא שיוסיף משה מדעתו ולא ציווהו על כך מתחילה, כדי להורות שהתורה נתונה ביד חכמי הדור, וזה הכוונה זמן מתן תורתנו, שניתנה לנו התורה במתנה ממש. דבר שני שעשה משה מדעתו והסכים עמו הקדוש ברוך הוא ופירש הוא עצמו מן האישה לגמרי לאחר מתן תורה, שכן פרש מאשתו בשעה שפרשו כל ישראל מנשותיהם קודם מתן תורה, ונשאר בפרישותו זו גם לאחר מכן. וכך מתבהר מסוגיית הגמרא כאן. אמנם במדרש בדברים רבה, פרק י' שנינו, אבל בן אמרם, מיום שנגלית אליו בסנה לא בא לאשתו. ובספר מסגב לדח אומר שייתכן להשוות את הדרשות ולומר שמיד בסמוך להתגלות השכינה בסנה, שילח משה את ציפור, רק המבואר ברשי בספר שמות, פרק חי פסוק ב' ולא חזרה עד מתן תורה. שואל תוספות במסכת עבודה זרה בדף חבד עמוד ב', דיבור המתחיל יתרו, לדעת הסובר שם במסכת עבודה זרה, שיתרו הגיע אל משה למדבר סיני אחר מתן תורה ואז הביאים את ציפור הביתו, כיצד יכול היה משה לפרוש ממנה קודם שבא? והם מתרצים על פי ביור המערם שהכוונה בזה שנתן משה בליבו לפרוש מאשתו לחשת הגיע, והסכים עמו הקדוש ברוך הוא. אמנם במסכת יבמות בדף סמך ב' כותבים התוספות בדיבור המתחיל דכתיב באופן אחר, שמיד כששמע משה מפי הקדוש ברוך הוא על תקשו אלישע, גילה דעתו לאשתו שרוצה לפרוש ממנה ועשה לה אוהל בפני עצמה או שנתן לה גט. ייתכן שתוספות שם כתבו זאת בדעת הסובר שיתרו בא קודם מתן תורה. הדבר השלישי שמביאה הברייתא שעשה משה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא עמו ושיבר את הלוחות בירידתו מן ההר כשראה שישראל עשו את העגל. שלושה דברים אלו בסגנון אחד הם שטעם הדבר שבכל אלו לא ציווה הקדוש ברוך הוא למשה במפורש לעשות כן, לפי שהוא יודע עתידות וידע שאין צריך לכך, שידע שלא תפלוט אישה זרע ושלא ידבר עם משה בזמן תומתו ושיעשו ישראל תשובה על חטא העגל. ואילו משה דרש מדעתו לעשות כן, לפי שעלינו לעשות המצוות כפי דעתנו שאיננו יודעים העתידות, כך אומר הרעם הורוויץ. ובאבות דרבי נתן וכן בשמות רבה מובאת ממרזו בשינוי, שכן המדרש משמיט את תוסיף יום אחד מדעתו, ומונה תחתיו פירש מאוהל מועד, דהיינו שלא נכנס אליו אלא כשקראו הקדוש ברוך הוא. מבארת הגמרא מניין למד משה לעשות כן, ומאיכן יודעים שהסכים עמו הקדוש ברוך הוא. שנינו בברייתא שמשה הוסיף יום אחד מדעתו לימי הפרישה שקודם מתן תורה, שכן הקדוש ברוך הוא ציווה לפרוש היום ומחר, דהיינו רביעי וחמישי, ואילו משה הוסיף גם את יום שישי. מבארת הגמרא, מה ידע ריש, מאיזו דרשה למד משה להוסיף יום זה? אומרת הגמרא שלמד זאת מן המקרא וקידשתם היום ומחר, שכן יש ללמוד מן הכתוב שדין היום, דהיינו יום רביעי, כדין מחר, כדין יום חמישי. שאם לא כן צריך היה כתוב לומר וקידשתם יומיים, שכן דרך הכתוב בכמה מקומות לקצר ולתפוס לשון יומיים, אלא בהכרח נקט היום ומחר כדי לדרוש היום כמחר, אומר הבן יהוידע. ודורשת הגמרא, מה למחר נצטוו לפרוש יום שלם של לילו עמו, כלומר עם הלילה שקודם לו, אף היום, יום רביעי, יש לפרוש יום שלם של לילו עמו. כתב החתם סופר בביור העניין היום כמחר, שמצינו שאצל בני נוח הלילה הולך אחר היום, בעוד שאצל בני ישראל היום הולך אחר הלילה, ומאחר והיו בני ישראל עדיין קודם מתן תורה, ציווה להם הקדוש ברוך הוא לפרוש היום ומחר, דהיינו יום רביעי והלילה שאחריו, ויום חמישי והלילה שאחריו, כדין בני נוח. אבל משה רצה שיקבלו על עצמם דין בני ישראל, ולפיכך הוא צריך להוסיף יום אחד כדי שיוכלו לפרוש ליל חמישי ויומו וכן ליל שישי ויומו. ממשיכה הברייתא ודורשת, ולילה דעיד ננפקלי, מאחר והלילה של יום רביעי כבר יצא לו, שהרי לא נצטבו על הפרישה עד יום רביעי בבוקר, נמצא שאינם יכולים לפרוש בו יום שלם של לילו עמו. שמע מן התרי יום אי לבר מהעידנה. לפיכך יש ללמוד שנצטבו לפרוש עוד שני ימים שלמים חוץ מהיום הזה, דהיינו בחמישי ושישי. אומר המהרש"א, ומכל מקום אין מקרא יוצא מדי פשוטו, שאף לפי דרשת היום כמחר נאסרו בתשמיש גם באותו היום לשיטת רבי עקיבא לאל בדף פ"ו עמוד א'. בתוספות בדיבור המתחיל היום כותבים שאין זו דרשה גמורה, לפי שבפשטות המילה היום מתפרשת על אותו היום שנצטווה בו, דהיינו יום רביעי, אלא שמשה חידש שניתן לדרוש זאת גם לעניין יום חמישי, שאם לא כן, מדוע אומרת הברייתא שמשה הוסיף יום אחד מדעתו, הרי מאחר ודרש כן מן הכתובים, הרי זה כאילו נצטווה על כך במפורש. והרמב"ן מוסיף ומבאר שאילו היה הקדוש ברוך הוא רוצה שיפרשו שלושה ימים, היה אומר למשה יהיו נכונים ליום הרביעי, אלא ודאי שהקדוש ברוך הוא ציווה שיהיו נכונים ליום השלישי, ומכל מקום ציווה בלשון היום ומחר כדי ליתן למשה פתח להוסיף עוד יום, ולא יהיה נידון כעובר על דברי הקדוש ברוך הוא. אבל לא שיהיה משה מוכרח לדרוש כך. ולא הגור אריה המהר"ל כותב ליישב את קושיית התוספות, שאף שדרש משה הוספה זו מן הכתובים, מכל מקום מאחר והיה עדיין כתלמיד בפני רבו, היה לו לשאול ולא לדרוש מעצמו, אלא שהוא לא נתן ליבו לדקדוק היום ומחר עד שפירש מן השכינה, הוא כבר לא יכול לשוב ולשאול את הקדוש ברוך הוא, כי כל היותיו להר בהשכמה היו, ועל כן הוא צריך לדרוש מדעתו. ועוד כותב המהר"ל שלפי פשוטו גם דרשה גמורה נקראת מדעתו, כמו כל דברי חכמים שנדרשים מן המקרא, ואף על פי כן נקראים דברי סופרים. עכשיו מבררת הגמרא ומנהלן מניין שהסכים הקדוש ברוך הוא על ידו בהוספה הזו, והוא צריך להסכמה בזה מאחר וביטל את ישראל לילה נוסף מפריה וריביה, כמו ששנינו במדרש בילקוט שמעון על פרשת יתרו, שאמר לו הקדוש ברוך הוא משה כמה נפשות מישראל היו באות באותו לילה, אלא מה שעשית יהיה עשוי. כמו שמצינו במסכת העירובין בדף סמך ג' עמוד ב', שנהנש יהושע על שביטל ישראל לילה אחד מפריה ורבייה. אז מנהלן שהסכים הקדוש ברוך הוא על ידו בהוספה הזו של הפרישה, של עוד יום אחד, ואיר את הגמרא דלא שריה שכינה עד ספרה דשבתא, שהרי לא שרתה השכינה ליתן התורה עד שבת בבוקר, ואילו לא היה הקדוש ברוך הוא מסכים עם משה, היה לו ליתנה ביום שישי. ואין לומר שבאמת לא הסכים עמו הקדוש ברוך הוא וטעם הדבר שלא נתן את התורה ביום שישי, לפי שסמכו בני ישראל על כך שמשה הוסיף יום אחד מדעתו ולא טבלו עדיין לטומתם. אי אפשר לומר כן שהרי ודאי טבלו הכל ביום חמישי טבילת גירות כדי להיכנס תחת כנפי השכינה, כמו שאומרת הגמרא במסכת יבמות בדף מ"ו עמוד ב'. ואף אם היו נשים שחזרו ופלטו שכבת זרע אחר טבילתן, ודאי טבלו אחר כך מיד משום טבילה בזמנה מצווה, או משום אכילת שלמים הנזכרת במקרא, כך מסביר פני יהושע. מבארת הגמרא מניין למד משה לפרוש מן האישה לעולם. עוד שנינו בברייתא פירש משה מן האישה לגמרי, מבררת הגמרא מה דרש, מה דרש משה, מהיכן למד לעשות זאת. מבארת הגמרא נשא משה קל וחומר בעצמו וכך אמר, ומה כל ישראל שלא דיברה שכינה עמהן אלא שעה אחת בשעת מתן תורה, וקבע להן הקדוש ברוך הוא זמן מיוחד, אי מתי ידבר עמהם, ודי היה בכך שיפרישו מנשותיהם יום אחד בלבד. ואף על פי כן אמרה להם התורה לפרוש כמה ימים, כמאמר הכתוב ויהיו נכונים, אל תקשו אלישע, אני. דהיינו משה רבינו שכל שעה ושעה שכינה מדברת עמי, ואינו קובע לי זמן מסוים לכך שידע לפרוש מן האישה מקודם, לכן על אחת כמה וכמה שעלי לפרוש ממנה לגמרי. אז מפואר מדברי הגמרא שמאחר וקבע הקדוש ברוך הוא לישראל זמן, יש בכך סיבה להקל שלא יוצרכו לפרוש. ולפיכך נשא משה קל וחומר בעצמו, שאם ישראל יוצרכו לפרוש אף על פי שקבע להם זמן, כל שכן שהוא צריך לפרוש מאחר ואין קבוע לו זמן. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, וקבע להם זמן, לכאורה הסברה הפוכה. מאחר וקבע הקדוש ברוך הוא זמן לישראל וידעו בוודאות שידבר עמם באותו הזמן, לכן הוא צריכו לפרוש, אבל משה שאין קבוע לו זמן, מדוע יפרוש לעולם מספק? והרי מתבטל בכך ממצוות פריה ורבייה, מוסיף התוספות הראש. תרצים התוספות על פי המתבאר מסוגיית הגמרא לאל בדף פי וו עמוד א'. טעם הדבר שהוצרכו בני ישראל לפרוש 3 ימים קודם מתן תורה, אף שלטומת קרי, די בפרישה של יום אחד ותבילה, משום חשש של אישה הפולטת שכבת זרע, שעד 3 ימים הזרע הנפלט מטמא את האישה. ועל פי זה מתבאר הקל וחומר שנשא משה באופן כזה. מה ישראל שלא הוצרכו לפרוש משום קרי, אלא יום אחד, שהרי היו יודעים באיזה יום מדבר הקדוש ברוך הוא עמהם, ואף על פי כן פרשו 3 ימים משום החשש הקל של אישה הפולטת שכבת זרע, אני שאיני יודע מתי ידבר עמי, ויש לחשוש שמה ירצה לדבר עמי בשעה שאני תמה בתומת קרי, ודאי שיש לי לפרוש מן האישה לעולם. ואילו המהרש"א כותב ומתרץ את קושיית התוספות באופן אחר. הוא מבאר שאין כאן שני עניינים שונים, אלא הכל עניין אחד, וכך הוא נדרש. ומה ישראל שלא דיברה עמהם השכינה אלא שעה אחת, ולאותה שעה קבע להם זמן, אף על פי כן הוצרכו לפרוש 3 ימים, אני שכל שעה שכינה מדברת עמי בלא קביעות זמן, ודאי יש לי לפרוש לעולם. עכשיו מבררת הגמרא ומנהלן דהסכים הקדוש ברוך הוא על ידו של משה בעניין הזה, מבררת הגמרא דכתיב, נאמר אחר מתן תורה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה בספר דברים פרק ה' פסוק זך, לך אמור להם שובו לכם לא עליכם, ובכך אתיר לכל ישראל לשוב אל נשותיהם. והגמרא במסכת ביצה בדף ה' עמוד ב' מוכיחה ממה שהוצרך הקדוש ברוך הוא להתירם לחזור לנשותיהם, שכל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו, דהיינו כל דבר שנמנו עליו חכמי ישראל לאוסרו מחמת איזו סיבה, אין האיסור בטל מאליו כשבטלה אותה הסיבה, אלא צריכים הם להימנות עליו שינית כדי להתירו. שרי כאן לא נאסרו בתשמיש אלא מחמת מתן תורה, ולכאורה היה צריך האיסור לפקוע מעצמו לאחר נתינת התורה, ומכל מקום הוצרכו לשמוע היתר מפורש בדבר. אז אם כן נאמר לכם אור להם שוב עליכם לא עליכם, וכתיב בתרי נאמר בפסוק שלאחריו, ואתה פה עמוד עמדי, כלומר אתה יש לך לעמוד בפרישותך, ולא לשוב אל האישה ככל ישראל. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, ואתה מניין שפירש משה מדעתו ואחר כך הסכים הקדוש ברוך הוא עמו? הרי ייתכן לומר שכשאמר לו הקדוש ברוך הוא אחר מתן תורה ואתה פה עמוד עמדי, ציווה הוא בזה לפרוש מן האישה. תרצים התוספות, שמאחר ונתפרש בתורה שאהרון ומרים הררו אחר הנהגתו של משה לפרוש מן האישה, כאן נאמר, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, בהכרח צריך לומר שידעו שעשה כן תחילה מדעתו ולפיכך נתרעמו עליו. ואף שהסכים הקדוש ברוך הוא עמו, אין זו ראיה שהיה עליו לנהוג כך מלכתחילה. שכן בדרך שאדם הולך בה מוליכין אותו, כאמור במסכת מכות דף י' עמוד ב'. והראיה של אהרון ומרים לא ציווה הקדוש ברוך הוא לפרוש מתשמיש, למרות שהיה נגלה גם עליהם. ואילו הרמב"ן בתרץ, שוודאי פרש משה מדעתו, שאילו היה זה מחמת ציווי השכינה, היה הקדוש ברוך הוא מצווה אותו על כך קודם מתן תורה, שהרי דיבר עמו גם מקודם לכן. והבאנו לאל את המדרש, אכן פרש משה מאשתו, משעה שנגלה לו הקדוש ברוך הוא בסנה. הביאה הגמרא דעה נוספת בעניין הזה, ואי דאמרי, ויש אומרים מקור אחר לכך שהסכים הקדוש ברוך הוא עמו בעניין הזה, ממה שאמר הקדוש ברוך הוא לאהרון ומרים, כשטענו על משה שלא היה לו לפרוש מן האישה, פה אל פה אדבר בו, ומדוע לא ירתם לדבר בעבדי במשה? כלומר, שהסכים בזה עם האסף של משה שפירש מן האישה. ונחלקו המפרשים בביאור הלימוד מן המקרא, פה אל פה אדבר בו. דעת רש"י בפירוש התורה בספר במדבר פרק י"ב פסוק ח', שאמר הקדוש ברוך הוא לאהרון ומרים, פה אל פה אמרתי לו לפרוש מן האישה. והוא מדברי הספרי בפרשת בעלותך, וכך פירש גם המהרש"ל. אבל רש"י שם הוסיף, ואיכן אמרתי לו? בסיני, לחמור להם שוב ולכם לא עליכם, ואתה פה עמוד עמדי. כותב המהרש"ל שמדברי רש"י שם נראה שהכל טעם אחד, אבל מסוגיית הגמרא כאן נראה שהם שני טעמים שונים. ולכן ביאר המהרש"ל באופן אחר, שממה שאמר הקדוש ברוך הוא לאהרון ומרים פה אל פה אדבר, יש ללמוד שהסכים ממשה שהיה לו לפרוש מן האישה. וכך כותב גם חפץ השם, שמאחר והבדיל הקדוש ברוך הוא בין דרגתו של משה לדרגתם של אהרון ומרים, יש ללמוד מכך שעשה משה כדין במה שפירש מן האישה. ועוד הוא כותב שלפיכך לא הביאה הגמרא את המשך הפסוק ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה, שכן ייתכן לומר שטענת הקדוש ברוך הוא עליהם בזה הייתה, על שדיברו לשון הרע על משה אף שהוא אמת, וכל שכן כשיש בכך פגיעה בכבודו של משה. אבל אין מכאן ראיה שעצם טענתם על שפירש מן האישה אינה נכונה. כעת מבארת הגמרא מאיכן למד משה לשבור את הלוחות, שנינו בברייתא שמשה שיבר את הלוחות מדעתו, כשראה שהעם עשו את העגל. מבארת הגמרא מה ידרש, מה דרש משה ומאיכן למד לעשות זאת. מבארת הגמרא כך אמר משה, ומה קורבן פסח שהוא אחד מתרי"ג מצוות שבתורה אמרה בו התורה? ספר שמות פרק י"ב פסוק מ"ג, וכל בן נכר לא יאכל בו. וחכמים דרשו שהכוונה בזה לישראל מומר שנתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים, שהוא אסור באכילת הפסח. קל וחומר לנתינת הלוחות שהתורה כולה כאן תלויה בלוחות הללו. כמאמר הכתוב, אתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם, כותב רש"י שם, כל 613 מצוות בכלל עשרת הדיברות הן. ובמדרש ובמדבר רבה מבואר שהייתה כל התורה ממש כתובה על הלוחות, וזה לשונו, מלאה כתורת שבין כל דיבור ודיבור שהיו כתובים בלוחות, פרשיותיה ודקדוקיה של התורה היו כתובים. וזה כשיטת מה שאמר חנניה בן אחי רבי יהושע, ידיו גלילי זהב, אלו שני לוחות הברית שכתוב עליהם כתובים באצבע אלוקים. גלילי זהב, מה הגלים הללו? בין גל גדול לגל גדול, גלים קטנים. כך בין כל דיבור ודיבור, פרשיותיה של תורה היו כתובים ודקדוקיה. וישראל מומרים הם לעבודה זרה, שרי עשו את העגל על אחת כמה וכמה, שאינם ראויים לקבל עכשיו את הלוחות. ולפיכך משה שיברם. ואין זה קל וחומר גמור שאף על פי שמומר אסור בפסח מפני שהוא קורבן. אבל מכל מקום לא היה למשה למנוע מליתן לישראל את הלוחות שמה יחזרו למוטב, מחמת כן. כך אומרים תוסות דיבור המתחיל ומה פסח. אלא חומרה בעל מעשה משה לשבור את הלוחות ודרש קל וחומר רק לעניין כך, שלא יהיה נהנה של שבירתן. והרדווה כותב שמשה עשה כאין קל וחומר קצת כדי לחוש על כבודו של מקום. וזה כאין הבא להתאמה פותחין לו, כאמור לכמן בדף קוף דלת, שמאחר וישראל באו להתאמה בעשיית העגל, הוסיפו לפתוח להם בשבירת הלוחות. ולכאורה יש לתמוע שאומנם מקל וחומר זה יש ללמוד שאין ישראל ראויים לקבל את הלוחות, אבל מכל מקום היה אסור למשה לשוברם, שיש בזה איסור משום לא תעשו חן להשם אלוקיכם. ומתרץ בפירוש הרוקח, שכיוון שהאותיות פרחו מהלוחות, כמבואר בפרקי דרבי אליעזר, הרי בטלה הקדושה מהן, כדין ספר תורה שנמחק, כאמור לכמן בדף קוף תזיין, וממילא הותר למשה לשוברם. ובמושב סקנים מבעלי התוספות, בספר שמות הביאו בשם רבי יהודה החסיד, שהלוחות נישאו על ידי הכתב שעליהם. וכיוון שפרח הכתב, נהיו הלוחות כבדים, ורצה משה למהר למחנה לסלקה מן האבון, כי עד שהגיע משה היו עדיין חוטאים, ולכך השליחן מידיו. ופרדס יוסף הביא בשם אמרי דוד, שישב על פי מה שאמרו במסכת מנחות בדף צדיתת עמוד ב', שבביטולה של תורה זהו יסודה. וכיוון שעל ידי שבירת הלוחות שבו בתשובה וקיבלו שוב את התורה, הותר למשה לשוברם. עכשיו מבררת הגמרא ומנהלן דיסקים הקדוש ברוך הוא על ידו בשבירה הזו, מבררת הגמרא יש ללמוד זאת ממה שנאמר לגבי כתיבת הלוחות השניות, פסול לך שני לוחות אבנים כראשוני וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. ואמר יש לקיש שהמילה אשר נדרשת מלשון אישור ונתינת שבח. שכך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אישר כוחך ששיברת את הלוחות. והוצרח הקדוש ברוך הוא לומר למשה בעניין זה יישר כוח, מאחר ומצינו שכעס משה על ישראל, כמאמר הכתוב, היחר אף משה, וישלך מידיו את הלוחות, והיה מקום לחוש, שמאחר ובא לכלל כעס, בא לכלל טעות, כפי שמצינו במקומות אחרים. כאמור בספרי בפרשת מטות, בג' מקומות בא משה לכלל כעס ובא לכלל טעות. לפיכך הוא צרח הכתוב לאשרו שנהק העוגן בשבירת הלוחות. כך אומר הענף יוסף. שואלים הרמב"ן והר"ן, מה הראיה מהלשון אשר? הרי מצינו בתורה בכמה פעמים שנאמר לשון אשר, והוא לא נדרש מלשון נתינת אישור ושבח. כמו שנאמר לגבי העגל, את העגל אשר עשו, וחלילה מלדורשו בלשון שבח. הם מתרצים שעיקר ראיית הגמרא היא ממה שנצטווה להניח את שברי הלוחות בארון. כמאמר הכתוב, היכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת ושמתם בארון. שאילו היה חטא בשבירתם, לא היה הקדוש ברוך הוא מצווה להניחם בארון, שהרי אין קטגור נעשה סנגור, כאמור במסכת ברכות דף נ"ט, אלא ודאי הייתה שבירתן חביבה לפני הקדוש ברוך הוא. עוד הוא מביא את דברי המדרש באבות רבי נתן, ובשמות רבה שהיו יהושע ו70 זקנים תופסים בידיו של משה שלא ישבור את הלוחות ולא יכלו לו. אמר הקדוש ברוך הוא, תהה שלום באותה היד, שנאמר, ולכל היד החזקה ולכל המלאכה אשר עשה משה לעיני כל ישראל. דהיינו שבירת הלוחות, כמו שפירש שם רש"י. אפשר שמשום כך דרשו כאן חכמים אשר מלשון אישור. מילו המערשה כותב שדרשת אישר כוחך ששיברת זה מייתור המילה אשר, שכן ניתן היה לכתוב על הלוחות הראשונים ששיברת, או ששתי התיבות אשר שיברת מיותרות הן, והכל יודעים ששיבר משה הלוחות הראשונות, ואין צריך להזכיר זאת כאן, כמו שנאמר, ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים ולא נזכר שם ששיברם. ובפירוש הריאף על עין יעקב מבאר, שהיה כתוב צריך לומר את התיבות אשר שיברת בתחילת הפסוק, אחר התיבות פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. ומאחר ונכתבו רק לבסוף, אחר התיבות וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים, יש ללמוד שכוונת הכתוב ליתן יישר כוח למשה, שמאחר ונכתב בלוחות איסור עבודה זרה, וצרח לשוברם, כשראה שעשו ישראל העגל, כדי שלא יהיו נענשים בעונש הכתוב שם. העין אליהו כותב שהראיה היא ממה שציווהו הקדוש ברוך הוא לפסול את הלוחות השניות, ואם היה עוול במה ששיבר את הראשונות, לא היה מצווהו על השניות. שבה הגמרא לדון במחלוקתם של רבי יוסי וחכמים ומקשה על רבי יוסי מברייתא. תשמע, בואו שמע ראיה לדברי חכמים נתפרש במקרא שאחר שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אל העם וקידשתם היום ומחר וחיפשו סמלותיו, הוסיף ואמר לו ויהיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני. מבואר אם כן מדברי הכתוב שנצטוו לפרוש יומיים בלבד, וביום השלישי ניתנה תורה, כדברי חכמים שנצטוו לפרוש חמישי ושישי, וניתנה תורה בשבת, וקשיא לרבי יוסי הסובר, שנצטוו לפרוש שלושה ימים, רביעי, חמישי ושישי, וניתנה תורה ביום השבת, שהוא יום רביעי לפרישה. תרץ את הגמרא, ההמרינן, הרי כבר תירצנו לעיל, שאף על פי שהקדוש ברוך הוא ציווה לפרוש רק יומיים, מכל מקום יום אחד על פרישה, הוסיף משה מדעתו, ונמצא שהקדוש ברוך הוא אכן ציווה להם לפרוש יומיים ולהיות נכונים לנתינת התורה ביום השלישי, שהוא וו סיוון, אבל משה הוסיף יום אחד מדעתו, ולפיכך אמר להם, היו נכונים לשלושת ימים, דהיינו, יש לכם לפרוש שלושה ימים. ותקבלו את התורה ביום הרביעי לפרישה שהוא זין בסיוון והסכים הקדוש ברוך הוא. ולמרות שנאמר ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, אין הכוונה ליום וו בסיוון, אלא שלישי לימים שהתחילו מן הלילה, דהיינו זין בסיוון. ונשאלת השאלה מה סברה הגמרא בקושייה, הרי מקרא זה ויהיו נכונים ליום השלישי נכתב בתורה מיד לאחר הציווי, וקידשתם היום ומחר, ואם כן פשוט הדבר שכשם שתרצה הגמרא לעיל הקושייה, שהיום ומחר משה הוסיף יום אחד מדעתו, כך יש לתרץ על המקרא ליום השלישי. הוא מבאר בספר תאווה לעיניים שכך יש לתרץ על המקרא ליום השלישי. כוונת הגמרא הייתה להקשות כיצד דרש משה היום כמחר לעניין כך שצריכים לפרוש ימים שלמים עם הלילות, והרי מיד לאחר מכן נאמר לו, היו נכונים ליום השלישי, ובזה גילה לו הקדוש ברוך הוא, שכוונתו היום ומחר כפשוטו. לכן שאבה הגמרא ומתרצת שהוסיף משה יום אחד מדעתו. וכוונתה שהמקרא ליום השלישי נדרש אף הוא לעניין ימים שלמים עם הלילות, כמו שפירש כאן רש"י. מקשה הגמרא מברייתא על דברי חכמים. תשמע בו ושמע ראיה לדברי רבי יוסי. שנינו בברייתא אותו יום שלישי, שלישי בחודש סיוון היה, ויום שלישי בשבת, יום שלישי בשבוע היה. מבואר מדברי הברייתא שבאותה שנה חל ג' סיוון ביום שלישי. נמצא אם כן שמתן תורה שהיה בשבת חל בזין לחודש. וכדברי רבי יוסי הסובר שראש חודש סיוון חל ביום ראשון, קשיא לרבנן, וקשה לחכמים הסוברים שראש חודש חל ביום שני וניתנה תורה בוו בסיוון. תרץ את הגמרא, אמרי לך רבנן, יכולים רבנן לתרץ את הקושייה ולומר לך, המעני, הברייתא הזו בשיטת מי היא? רבי יוסי היא. זוהי שיטת רבי יוסי, ומברר את הגמרא את הברייתא. שנינו בברייתא שאותו יום שלישי חל ביום שלישי בשבוע וכן ביום ג' בסיוון. מברר את הגמרא שלישי למאי לעניין מה קינתה הברייתא מתחילה יום זה בשם שלישי, שהרי אי אפשר לפרש שנתכוונה שלישי, על שם שחל ביום שלישי בשבוע ובג' בסיוון, שכן הברייתא ממשיכה ואומרת שאותו שלישי חל ביום שלישי בשבוע וביום ג' לחודש סיוון. מבארת הגמרא שנקרא שלישי לחדתניה, לעניין זה ששנינו בברייתא, הדורשת את הפסוקים העוסקים בעניין סדר הימים שקודם מתן תורה, שכן ביום השני ציווה הקדוש ברוך הוא למשה, לומר לעם את דברי הברית, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, עד ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, והשיבו ישראל כל אשר דיבר השם נעשה, ומיד לאחר מכן נאמר באותו הפסוק, וישב משה דברי העם אל השם, ובפסוק שלאחריו כתיב, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. ויגד משה דברי העם אל השם, ומברר את הברייתא, וכי מה אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה ביום השלישי לומר לישראל, ומה אמר להם משה לישראל בשמו של הקדוש ברוך הוא, ומה אמרו ישראל למשה להשיב לקדוש ברוך הוא, ומה השיב משה לפני הגבורה. כלומר, מאחר ולא נזכר בפסוק שום ציווי שאמר הקדוש ברוך הוא למשה ביום השלישי אחר שהשיב לו את דברי העם, אלא רק נאמר, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, ממילא, לא הוצרך משה לומר מאומה לישראל, ולא הוצרכו ישראל להשיב לו דבר. ואם כן, מהי כוונת הכתוב, היגד משה דברי העם אל השם? אלא בהכרח צריך לומר שזוהי מצוות הגבלה, שאמר הקדוש ברוך הוא למשה לצוות את ישראל, ייתן גבול לעם שלא יעלו להר סיני, שאף על פי שמצווה זו נזכרת בכתובים לאחר מכן, בציוויים שנצטווה משה ביום הרביעי, מכל מקום נאמרה לו כבר ביום השלישי, וירד משה וציווה חן לעם. וקיבלו עליהם, ועלה ביום הרביעי, והגיד לקדוש ברוך הוא את דברי העם שמקבלים הם עליהם את המצווה הזו. אלו הם דברי רבי יוסי ברבי יהודה. רבי אומר, בתחילה פירש משה לישראל את עונשה של תורה, כלומר עונש העוברים על התורה ומצוותיה, דכתיב, וישב משה דברי העם אל השם, ויש לדרוש וישב לעניין כך שאמר להם, דברים שמשבבים מונעים דעתו של אדם מלקבל את התורה, שכן מפחד מן העונש, ועלולים בני ישראל לסרב לקבל את התורה. ולבסוף פירש להם מתן שכרה למקיימים אותה כהלכתה. וטעם הדבר שפירש להם את העונשים ורק לאחר מכן את השכר, לפי שבאותה שעה נכנסו ישראל לברית ונעשו כגירים. ומבואר במסכת יבמות בדף מ"ז שגר שבא להתגייר מודיעים לו תחילה את עונשי העבירות, ורק לאחר מכן מודיעים לו את שכר המצוות. לכתיב ויגד משה דברי העם אל השם, ויש לדרוש את המילה ויגד לעניין כך שאמר להם דברים שמושכים את ליבו של אדם, כי לימוד דברי אגדה מושכים את הלב. ואיכא דאמרי, יש דורשים את המקראות להפך, שבתחילה פירש להם את מתן שכרה דכתיב הישב משה, ויש לדרוש את המילה וישב מלשון דברים שמשיבין, מיישבים את דעתו של אדם, ולבסוף פירש להם את עונשה. דכתיב היגד משה, והיינו דברים שהם קשים לאדם כגידי, ירק מר שהוא קשה לאכילה. נמצא שלדעת רבי התחיל משה בראש חודש סיוון, להמשיך ליבם של ישראל התורה ולפרש להם את עונשה ומתן שכרה, ועל כך אמרה הברייתא לאל שיום ג' סיוון היה היום השלישי והאחרון לאותם ימים. בקשה הגמרא על דברי חכמים מברייתא, תשמע בו ושמע ראיה לדברי רבי יוסי. שנינו בברייתא שאותו יום שישי, היה שישי בחודש סיוון, וכן היה יום שישי בשבת בשבוע. מבואר מדברי הברייתא שראש חודש סיוון חל באותה שנה ביום ראשון, וקשה לרבנן הסוברים שראש חודש סיוון חל ביום שני. תרץ את הגמרא הנמי גם ברייתא זו כשיטת רבי יוסי היא. ברר את הגמרא את כוונת דברי הברייתא ושואלת, שישי למאי לעניין מה קינתה הברייתא את אותו יום כשישי? משיבה הגמרא, מחלוקת המוראים בעניין הזה. רבא אמר, היה זה יום שישי לחנייתן במדבר סיני, שכן באלף סיוון, שחל ביום ראשון חנו שם ונמצא שיום וף סיוון חל ביום שישי בשבוע, היה היום השישי לחנייתן במדבר סיני. אך לא היה זה יום שישי למסעה מרפידים, אלא יום שביעי שכן יצאו משם בשבת. רבא חבר יעקב אמר, היה זה יום שישי אף למסעה מרפידים, שכן באותו היום שיצאו מרפידים הגיעו למדבר סיני, דהיינו ביום ראשון ונמצא שלא נסעו בשבת. ומבאר את הגמרא את יסוד מחלוקתם. וכמפלגי נחלקו רבה ורבה בשבת דמרה. מהם מצוות השבת שנצטוו בני ישראל קודם מתן תורה במקום ששמו מרה? שם היו קודם לביאתם לרפידים. וכדי לבאר היטב את דברי הגמרא בסמוך, יש להקדים ולפרש את סדר מסעם של בני ישראל במדבר מיציאתם ממצרים ועד מתן תורה, כפי שמתבאר מן המקראות וסוגיות הגמרא. ולמרות שסדר הדברים מוסכם על הכל, מכל מקום מניין היום בשבוע שבו חל כל אחד מהמאורעות זה לשיטת רבי יוסי. אבל לחכמים צריך לומר שיברו חכמים את חודש אייר, כמבואר בהמשך העמוד, או שפסח חל יום אחד מאוחר יותר, כמבואר בברייתא לקמן בדף פיחת עמוד א'. אם כן, בתדבב בניסן יצאו בני ישראל מרמסס שבארץ מצרים, ויום חמישי בשבוע היה, ובו ביום נסו לסוכות. כנאמר, וייסו מרמסס בחודש הראשון, ב-15 יום לחודש הראשון. מסוכות נסו לאיתם מאיתם, עד לפני פי אחירות, וערך מסעם זה 3 ימים. ביום הרביעי הוגד למלך מצרים כי ברך העם, היום החמישי והשישי רדפו המצרים אחריהם, בליל שביעי ירדו לים, ובשחרית עלו בני ישראל, וטבעו מצרים ואמרו את שירת הים, ואותו היום חף אלף בניסן היה. יום רביעי בשבוע היה. מים סוף נסו למראה, שם קיבלו עליהם 10 מצוות. 7 מצוות בני נוח, שבת, כיבוד אב ואם ודינים. ממראה נסו לאילים, מאילים לדופקה ומדופקה לאלוש אשר במדבר סין, והגיעו לשם ביום תתוו לחודש אייר שחל בשבת. באותו היום קלטה הצעידה שהוציאו ממצרים והתלוננו על משה ואהרון. ירד להם סלב בערב ונתבשרו בירידת המן למחרת. ביום השישי לקטו לחם יומיים ושבתו שם ביום חב ב' לחודש אייר, ובאותה שבת יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו. ביום ראשון חב ג' באייר נסו מאלוש לרפידים, שם ניתנה להם הבאר, ונלחמו בעמלק ושבתו שם בחפתת באייר. באותו היום, לדעת רבה באותו היום ולדעת רבה למחרתו, נסו מרפידים ובאו למדבר סיני ביום ראשון א' לחודש סיוון, וסדר הימים מראש חודש סיוון ועד מתן תורה, כבר בירה הגמרא ליל בדף פיבה ועמוד ב' בתחילת הסוגיה. אם כן, מסבירה הגמרא את יסוד מחלוקתם של רבה ורבה. וכמי פלגי בשבת דמרה, מהם מצוות השבת שנצטוו בני ישראל קודם מתן תורה במקום ששמו מרה, שם היו קודם בייתם לרפידים, ומניין שנצטוו על השבת קודם מתן תורה דכתיב שכן נאמר בציווי שמירת שבת שבעשרת הדיברות, ספר דברים פרק ה' פסוק י' ב', שמור את יום השבת לקדשו כאשר צפחה השם אלוקיך. מן המילים כאשר צפחה יש ללמוד שכבר נצטוו על כך קודם מתן תורה. אמר על כך רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, שכוונת הכתוב היא שחובה עליך לשמור את השבת כאשר צפחה השם במקום ששמו מרה, וטעם הדבר שנאמרו התיבות כאשר צפחה רק לגבי מצוות שמור את יום השבת שבעשרת הדיברות שבפרשת ויתחנן, ולא לגבי מצוות זכור את יום השבת שבפרשת יתרו, לפי שבמרה נצטוו רק על השמירה ולא על הסחירה, אומר רבי אליהו מזרחי. ובמרה נצטוו על כמה ממצוות התורה, כמבואר בברייתא המובאת במסכת סנהדרין בדף נ"ו עמוד ב', 10 מצוות נצטוו ישראל במרה, 7 שקיבלו עליהם בני נוח והוסיפו עליהם דינים שבת כיבוד אב ואם. כמאמר הכתוב, שם שם לו חוק ומשפט. בשבת וכיבוד אב דכתיב, כאשר צפחה השם אלוקיך, ואמר רב יהודה, כאשר צפחה במרה. ובמחילתא נאמר, חוק זו שבת ומשפט זה כיבוד אב ואם, דברי רבי יהושע, ורב לזר המודעי אומר, חוק אלו עריות. משפט אלו דיני אונסין ודיני חבלות ודיני כנסות. ומעתה נחלקו המוראים האם נצטוו ישראל במרה גם על מצוות תחומין. מר סבר רב הסובר, השבת היא פקוד. אכן נצטוו שם בני ישראל על מצוות השבת, אבל התחומין לא ייפקוד, על איסור יציאה מחוץ לתחום לא נצטוו. וטעם הדבר שלא נצטוו על התחומין, לפי שקודם מתן תורה היו נידונים כבני נוח, כמבואר בזוהר, ולא קיבלו חלק ממצוות התורה, אלא כחומרה באלמה. ממילא נאסר עליהם לשמור את כל מצוות השבת, שהרי גוי ששבת חייב מיתה, כאמור במסכת סנהדרין דף נ"ח, ולפיכך הוצרכו שלא לשמור אחת ממצוות השבת, ובחרו בתחומין שהיא הקלה שבמצוות השבת, שיש בה רק לב ולא קרת. ולפיכך נסו בשבת מרפידים למדבר סיני, ומר סבר רבך הסובר, התחומין נמי פקוד. גם על התחומין הצטוו ישראל במרה, ועל כן לא היו רשאים לישא מרפידים בשבת. אי אפשר לומר שנסו בשבת פחות מ-2,000 ממש, שכן שיעור מועט כזה אינו נקרא מסע, אלא ישיבה. שרי מן המקרא שבו איש תחתיו, דרשו חכמים 2,000 ממה לתחום שבת. הם יצאו משם ביום ראשון, ובאותו היום הגיעו למדבר סיני. ותוספות בדיבור המתחיל התחומין אומרים שתחומים הנזכרים כאן אין הכוונה דווקא לאיסור יציאה מחוץ לתחום שנחלקו בו תנאים במסכת סוטה בדף זך, אם הוא מהתורה ומדי רבנן, אלא הכוונה לאיסור הוצאה מרשות לרשות, ורשויות הרבים והיחיד נקראים בשם תחומין. ואף שאיסור הוצאה נלמד מן המקרא לייצא איש ממקומו שבפרשת המן, מכל מקום ייתכן שנצטוו על כך מקודם לכן במרה או לאחר מכן בהר סיני, אלא שנכתב דין זה בפרשת המן משום שיש לו שייכות לדיני המן, כשם שמצינו שנכתב שם הציווי להניח במשכן צמצנת מן למשמרת לדורות, אף שלא נצטוו על כך, אלא לאחר שהוקם המשכן בשנה השנית לצאתם ממצרים. מקשה הגמרא על שיטת רחמים, תשמע בו הושמע ראיה לדברי רבי יוסי ושלא כחכמים, שנינו בברייתא. בחודש ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים, ב-14 לחודש שחטו את פסחיהם, וב-15 בחודש יצאו ממצרים, ולערב לקו הבכורות של מצרים. מאחר ונקטה הברייתא שהבכורות לקו לערב, הבינה הגמרא שהכוונה בזה ללילה שאחרי 15 בניסן, דהיינו, ליל 16, על כך מקשה הגמרא ליל ערב סלקא דיידך. וכי תעלה על דעתך שלקו הבכורות בליל 16 בניסן, אחר שכבר יצאו בני ישראל ממצרים ביום 15? משיבה הגמרא אל האימה, אמור כך, מי בערב לקו הבכורות, דהיינו בליל 15 בניסן. ממשיכה הגמרא בהבאה דברי הברייתא, ואותו היום שבו יצאו ממצרים, יום חמישי בשבת היה, יום חמישי בשבוע היה. נמצא שהקריבו הפסח ביודדת לחודש, שחל ביום רביעי, ולקחו עשה 4 ימים קודם לכן בעשור לחודש שחל בשבת, שכן פסח מצרים מקחומי בעשור לחודש שטעון ביקור 4 ימים, ולפיכך נקראת שבת שלפני הפסח שבת הגדול, לפי שהרה בנס גדול שבשעה שלקחו ישראל פסחיהם שאלו אותם בחורי מצרים מדוע הם צריכים את עשה, והשיבו להם לצורך קורבן פסח שעתיד הקדוש ברוך הוא להרוג כל בחורי מצרים. כששמעו זאת הבחורים הלכו אצל אבותיהם וכן אצל פרו והפצירו בהם לשחרר את ישראל קודם שימותו כל הבחורים, ומאחר שסרבו לדרישתם, עשו הבכורים עמהם מלחמה והרגו מהם עם רב. כך התוספות בדיבור המתחיל, ואותו יום חמישי בשבת היה. מדייק את הגמרא מדי 15 בניסן, חמישה בשבת, מאחר ותתוו בניסן חל באותה שנה ביום חמישי בשבוע, ממילא ראש אייר חד אייר שבתא. ראש חודש אייר חל בשבת, שהרי חודש ניסן לעולם הוא חודש מלא של 30 יום. ונמצא שמאחר ותתוו בניסן חל ביום חמישי, אז למד בניסן חל ביום שישי, וא' באייר הוא בשבת. וראש אייר חד סיוון חד בשבת, וממילא ראש חודש סיוון חל ביום ראשון בשבוע, שהרי אייר לעולם הוא חודש חסר של 29 ימים. כי כך הוא סדר החודשים מתשרי ועד אלול, אחד מלא ואחד חסר, חוץ מחודשי חשוון וכסלף שפעמים שניהם מלאים, פעמים שניהם חסרים, ופעמים אחד מלא ואחד חסר. מתבהר אם כן מדברי הברייתא כשיטת רבי יוסי, שראש חודש סיוון חל באותה שנה ביום ראשון, וקשיא לרבנן הסוברים שראש חודש סיוון חל ביום שני. מדרץ את הגמרא, אמרי לך רבנן, יכולים חכמים ליישב את הקושייה הזו ולומר לך, אייר דאי שתא אבורי אברוע, אייר של אותה שנה עברו חכמים. שאף על פי שחודש אייר בכל השנים הוא חסר, מכל מקום באותה שנה עברו והיה חודש מלא של 30 יום. ונמצא שמאחר וראש חודש אייר חל בשבת, אז ראש חודש סיוון חל ביום שני, וכדברי חכמים. ודרך אגב, השנה, שנת תש"פ, גם פסח וגם חג השבועות, וגם כל התאריכים הללו, הם בדיוק כמו השנה. ראש חודש סיוון ביום ראשון. שבת הגדול היה בדיוק באותו תאריך שהיה במצרים, ופסח היה ביום חמישי. עכשיו מוכיחה הגמרא מברייתא שלא עברו באותה שנה את חודש אייר. תשמע בו ושמע ראיה מברייתא דלא עברוה. שלא עברו את חודש אייר באותה שנה אלא חסר היה. שנינו בברייתא ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים ב-14 לחודש שחטו פסחיהם, ב-15 לחודש יצאו ממצרים ולערב לקו הבכורות. מקשה הגמרא על דברי הברייתא לערב סל כדאי תח וכי תעלה על דעתך שיצאו בערב שאחר יום 15 בניסן דהיינו בליל 16? מיישבת הגמרא אלא אימה תאמר כך, מי בערב לקו הבכורות של מצרים דהיינו בליל 15? ממשיכה הגמרא בהבאת דברי הברייתא ואותו היום שבו יצאו בני ישראל ממצרים בתתוו ניסן, יום חמישי בשבת היה, יום חמישי בשבוע היה. השלים ניסן, היה חודש ניסן שלם כדרכו, כלומר חודש מלא של 30 יום, ולפיכך הרע ראש חודש אייר להיות בשבת. חסר אייר, היה חודש אייר חסר כדרכו בין 29 ימים, ולפיכך הרע ראש חודש סיוון להיות באחד בשבת, ביום ראשון בשבוע. מתבהר מדברי הברייתא, שלא עברו באותה שנה את חודש אייר, וראש חודש סיוון חל ביום ראשון, כשיטת רבי יוסי וקשיא לרבנן. קשה לחכמים הסוברים שעברו את אייר וחל ראש חודש סיוון רק ביום שני. מתרץ את הגמרא, אכן אי אפשר ליישב את הברייתא לשיטת חכמים, אלא המני הברייתא הזו שממנה רצינו להקשות על רבנן, כדעת מי נשנית כדברי רבי יוסי, שקעו כאמור הבר פלוקטה של רבנן. מקשה הגמרא מברייתא על שיטת חכמים, אמר אף פאפה תשמע בו ושמע ראיה מברייתא לשיטת רבי יוסי ושלא כדברי חכמים. נאמר בפסוק בספר שמות פרק ט"ז פסוק א', היסו מעילים ויבואו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין ב-15 יום לחודש השני. דהיינו, הגיעו למדבר סין בתתוו באייר, ומפורש בהמשך הפסוקים, שבאותו היום התלוננו כל עדת ישראל שהם עומדים למות ברעב, הקדוש ברוך הוא בישר להם שלמחרת ירד להם מן. מפרש את הברייתא באותו היום שבו באו למדבר סין, שבת היה. והראיה לכך היא מדכתיב בציווי המן שנאמר באותו היום, ובוקר וראיתם את כבוד השם, דהיינו שלמחרת בבוקר יתחיל המן לרדת. וכתיב, נאמר בהמשך אותה פרשה, ששת ימים תלקטוהו, ויום השביעי שבת לא יהיה בו. יש ללמוד מכך שנאמר להם ציווי זה ביום השבת, ואמר להם משה שהמן יתחיל לרדת למחרת ביום ראשון בבוקר, וילקטוהו במשך ששת ימי השבוע. מדייקת הגמרא מדברי הברייתא, ומדי 15 באייר שבתא, מאחר וטו באייר, תתוו באייר חל באותה שנה בשבת, אז ראש אייר חד סיוון חד בשבת. ראש חודש סיוון חל ביום ראשון בשבוע, שכן דרך חודש אייר להיות חסר בין 29 ימים, וקשה לרבנן, קשה לחכמים הסוברים, שחל ראש חודש סיוון ביום שני. תרץ את הגמרא, אמרי לך רבנן, יכולים חכמים ליישב את הקושייה הזו ולומר לך, אייר דאי שתא אבורי עברוה. אייר שבאותה שנה עברו החכמים, ועשאו חודש מלא בין 30 יום, ונמצא שראש חודש סיוון חל ביום שני. בקשה הגמרא על רבי יוסי וחכמים. אמר לי רב חביבי מחוזנה, בין העיר מחוזה לרבה שיטה שמה בו ושמה ראיה מברייתא באיזה יום בשבוע חל ראש חודש סיוון בשנה שיצאו ממצרים. נאמר בפסוק העוסק ביום הקמת המשכן בספר שמות פרק מ' פסוק י' ז' ואי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש הוקם המשכן. כלומר המשכן הוקם באלף בניסן בשנה השנית ליציאתה ממצרים. טענה ושנינו על כך בברייתא. אותו יום אלף לחודש ניסן נטל 10 עטרות. 10 כתרים, דהיינו שהיה ראשון לעשרה דברים. האחד, ראשון למעשה בראשית, דהיינו יום ראשון בשבוע, שכן באותה שנה חל א' בניסן ביום ראשון. והמקור לכך שהיה זה ביום ראשון בשבוע מתבהר מדברי המדרש במדבר רבה, וזה לשונו. ביום שהוקם המשכן אינו אומר כאן, אלא ביום הראשון. מהו הראשון? לבריאת עולם. מלמד שאחד בשבת היה. וכך כותב המראב"ד בפירושו לתורת כהנים, שמאחר ונקת הכתוב ביום הראשון ולא בראשונה, משמע ביום ראשון הידוע לבריאת העולם. השני ראשון לנשיאים, שבו החלו הנשיאים להקריב את קורבנותיהם לחנוכת המזבח. השלישי ראשון לכהונה, שמאותו היום החלו אהרון ובניו לעבוד את עבודת הקורבנות, ועד אז הייתה עבודה בבכורות. הרביעי ראשון לעבודה, שבאותו היום החלו להקריב תמידין ושאר קורבנות הבאים מתרומת הלשכה. החמישי ראשון לירידת האש מן השמיים לשרוף קורבנות שעל המזבח. כמאמר הכתוב בספר ויקרא פרק ט' פסוק כ"ד, ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים. השישי ראשון לאכילת קודשים, במקום הראוי להם בתוך המחיצות. היינו קודשי קודשים בתוך מחיצות המשכן, וקודשים קלים בתוך מחיצות מחנה ישראל, כמבואר במסכת זבחים, בדף קי"ב. אבל עד עכשיו היו רשאים לאוכלם בכל מקום. השביעי ראשון לשכון שכינה בישראל, כמאמר הכתוב, עשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. אבל עד עתה לא שכנה בהם. השמיני ראשון לברך הכהנים את ישראל בברכת כהנים. התשיעי ראשון לאיסור הבמות, שמיום הקמת המשכן נאסרו להקריב קורבנות בבמה. העשירי ראשון לחודשים, שחודש ניסן הוא ראש לכל החודשים, ויום א' בניסן הוא ראש חודש הראשון בשנה. עכשיו מבארת הגמרא כיצד יש להקשות מדברי הברייתא על רבי יוסי וחכמים. ומדרי שיערך דניסן דאי שעת אחת בשבת, מאחר ונתבהר שראש חודש ניסן של אותה שנה, דהיינו השנה השנייה לצאתה ממצרים חל ביום ראשון בשבוע, ממילא יש ללמוד שראש חודש ניסן דאשתקד, של השנה שעברה, דהיינו השנה שבה יצאו ממצרים חל, בארבעה בשבת, ביום רביעי בשבוע, שכן לעולם, חל יום מסוים בשנה, ארבעה ימים אחר היום שהוא חל בו בשנה הקודמת. דתניא, כך שנינו בברייתא, אחרים אומרים, אחרים הכוונה לרבי מאיר, ובמסכת אוריות בדף י"ג עמוד ב' מפורש טעם הדבר שכך קראו לו. אם כן, רבי מאיר אומר, אין בין עצרת, אין בין חג השבועות שבשנה אחת לעצרת שבשנה שלאחריה, ואין בין ראש השנה שבשנה אחת לראש השנה בשנה שלאחריה, וכן לגבי שאר המועדים אלא ארבעה ימים בלבד, כגון, אם חל עצרת בשנה אחת ביום ראשון בשבוע, אז יחול עצרת בשנה שלאחריה ביום חמישי, שכן שנת לבנה יש בה 354 ימים. מאחר וסדר החודשים הוא באופן כזה שחודש אחד מלא בין 30 יום, והחודש שאחריו חסר בין 29 ימים. ומכיוון ש-350 יום הם 50 שבועות שלימים, נמצא שפרש הימים בין תחילת שנה אחת לתחילת שנה שלאחריה, הוא 4 ימים בלבד. כגון אם חל ראש השנה ביום שני, הסתיימו 50 השבועות שהם 350 יום ביום ראשון, אבל עדיין נותרו בשנה זו 4 ימים. ולפיכך יחול ראש השנה שלאחריו ביום שישי. אם הייתה השנה מעוברת, אז ההפרש בין שנה אחת לחברתה 5 ימים, שכן חודש העיבור הוא חודש חסר בין 29 ימים, ומתוכם 28 ימים עם 4 שבועות שלימים, נמצא שנוסף יום אחד על הפרש 4 ימים שבין שנה לשנה. ומאחר ונתבהר שראש חודש ניסן שבשנה הראשונה חל ביום רביעי, אבל הרש יחד אייר מעל אישפטה, נמצא שאלף אייר חל באותה שנה בערב שבת, שכן חודש ניסן הוא מלא בין 30 יום, ומאחר ואלף בניסן חל ביום רביעי, אז למד ניסן חל ביום חמישי, ואלף אייר ביום שישי, ורש יחד סיוון שבתא, ראש חודש סיוון חל ביום שבת, שכן חודש אייר הוא חסר בין 29 ימים, וכאשר אלף אייר חל בשישי, אז אלף סיוון חל בשבת. וקשיא, בן לרבי יוסי, בן לרבנן, שהרי נתבהר לאל שלדעת רבי יוסי חל ראש חודש סיוון ביום ראשון, ולדעת חכמים ביום שני. מדרץ את הגמרא, אכן לדעת אחרים לעולם יש בין תחילת שנה אחת לחברתה 4 ימים, שכן לשיטתם בכל שנה יש 6 חודשים מלאים ו6 חודשים חסרים בדיוק, ואין פוחתים ומוסיפים עליהם. אבל רבי יוסי וחכמים חולקים עליהם וסוברים שאפשר להוסיף על מניין המלאים או החסרים לפי הצורך. ולשיטתם, בשנה הראשונה לצאת בני ישראל ממצרים היה מניין החודשים החסרים מרובה על המלאים. אלא שנחלקו כמה חודשים חסרים היו. לדעת רבי יוסי 7 חסרים עבוד, עשו באותה שנה 7 חודשים חסרים, ונמצא שהיו בשנה זו רק 353 ימים, ומתוכם 350 הם 50 שבועות שלימים, נמצא שיש הפרש של 3 ימים בלבד בין תחילת שנה אחת לזו שלאחריה. ומאחר ונתבהר שראש חודש ניסן חל בשנה השנייה ביום ראשון, ממילא יש ללמוד שבשנה הראשונה הוא חל ביום חמישי, וראש חודש אייר בשבת, וראש חודש סיוון ביום ראשון. לדעת רבנן, 8 חסרים מעבוד, עשו בשנה הראשונה 8 חודשים חסרים, נמצא שבאותה שנה היו רק 352 ימים, וממילא היו רק 2 ימים עוטפים בין פסח של השנה הראשונה לפסח של השנה השנייה. ומאחר וראש חודש ניסן חל בשנה השנית ביום ראשון, נמצא שבשנה הראשונה הוא חל ביום שישי, וראש חודש אייר חל ביום ראשון, וראש חודש סיוון ביום שני. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף פז, דף פי זין במסכת שבת, עם הצגת 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אילו ג' דברים עשה משה מדעתו? שאלה שנייה, מדוע משה פרש מאישה? שאלה שלישית, מדוע כעסו מרים ואהרון על משה שפרש מאישה? הרי הקדוש ברוך הוא הסכים עמו. התשובה בתוספות. שאלה רביעית, ניסן שיצאו ממצרים, איזה יום לקו בבכורות ואיזה יום שחטו את פסחיהם? שאלה חמישית, איזה חודש עברו בשנה שיצאו ממצרים? שאלה אחרונה, מה הם חמש אתרות מתוך 10 אתרות שנטל יום א' בניסן בשנה שהוקם המשכן? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום לחזרה, הודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו היום הזה בסייעת הדשמיא ענקית בדף פז במסכת שבת, וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. מראש חודש סיוון עד ח' בו ועד בכלל שהוא יום איסרו חג שבועות, אין נופלים בתחנון מפני שהם ימי מצוות הגבלה ויום טוב. שבת שלפני הפסח קוראים אותו שבת הגדול מפני הנס שנעשה בו. אומרים וייתן לך במוצאי שבת שהם פסוקים של ברכה בתחילת ימי השבוע. יש אומרים אותו קודם הבדלה ויש אומרים אותו אחריה. זהו שונה הלכה שלנו הקצר להיום. וכעת, אל המשנה היומית שלנו, חלק א', אשר בסדר זרעים, מסכת שביעית. לומדים לנו את המשניות שאין עליהם גמרא, כדי שבעזרת השם ובישועתו בסיום השס, יהיו בהמתחתנו גם המשניות שבסדר זרעים, ובעוד מקומות בשעס שאין עליהם גמרא. התחלנו בסייעת הדשמיה, עם תחילת המחזור הנוכחי, את המשניות אשר בסדר זרעים, החל ממסכת פאה, וכעת אוחזים אנו במסכת שביעית, פרק ח' משנה ו'. משנה זו באה ללמדנו שכל העבודות הנעשות בפירות שביעית, אף לאחר שנתלשו, צריכות לעשות בשינוי. אומרת המשנה, תיינים של שביעית אין קוצים אותן במוקצה. המקום שמייבשים שם את התיינים נקרא מוקצה, ובאה המשנה ללמד שאין שותחים תיינים של שביעית במוקצה, היינו מקום המיוחד לכך כדי לייבשם, אבל קוצה אותם בחורבה, במקום חרף, כלומר במקום אחר פנוי שאין הדרך לייבש שם כדי שיהיה שינוי בעבודת ייבוש התיינים. אין דורכים ענבים בגת כשאר השנים, אבל דורך הוא בעריבה כלי עץ שלשים בו את העיסה, ואין עושים זיתים, לא סוחטים אותם להוציא את שמנם בבד, בבית הבד שהוא מקום מיוחד לדריכת הזיתים, ובקוטב היינו בית בד קטן, אבל קוטש הוא את הזיתים של שביעית ומכניס לבודידה, בית בד קטן מאוד. רבי שמעון אומר, אף תוכנו בבית הבד, מותר לו לטחון את הזיתים בבית הבד, הוא מכניס לבודידה. לסחיטת השמן, כלומר שלדעת רבי שמעון די בשינוי זה שאינו עוצר את השמן בבית הבד אלא בבודידה. מסכת שביעית פרק ח' משנה זין. אין מבשלים ירק של שביעית בשמן של תרומה שלא יביאנו לידי פסול, שלא יביא את השמן של תרומה לידי פסול שיצטרך לבערו בזמן הביאור. רבי שמעון מתיר לבשל ירק של שביעית בשמן של תרומה שלדעת רבי שמעון מותר להביא אפילו קודשים לידי פסול. ואחרון אחרון נתפס בשביעית, כאן באה המשנה ללמד את ההלכה שכבר הזכרנו אותה, שהמוכר פירות שביעית אף הדמים נתפסים בקדושת שביעית כדין הפירות, ואם לקח בשר בדמים אלו יצאו הדמים לחולין והבשר נתפס בקדושת שביעית. לקח אחר כך בבשר דגים יצא הבשר לחולין והדגים נתפסים בקדושת שביעית, וכן לעולם האחרון נתפס בקדושת שביעית, והפרי עצמו אסור, הפירות עצמם של שביעית אינם יוצאים לעולם מקדושת שביעית. כשמגיע זמן הביאור חייבים לבאר את הפירות עם מה שנתפס באחרונה בקדושתם, כגון הלוקח בפירות שביעית או בדמיהם בשר, ואחר כך לקח בבשר דגים ובדגים לקח שמן. הגיע זמן הביאור, חייבים לבאר את הפירות של שביעית וגם את השמן שנתפס אחרון. זוהי המשנה היומית שלנו, חלק א', וכעת אנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית מתוך מפעל המשנה היומית קביעותה, ואוחזים אנו במסכת קריטות שבסדר קודשים, פרק ג' משנה י', המשנה החותמת את הפרק. מביאה המשנה שאלה נוספת ששאל רבי עקיבא את אחד מרבותיו בעניין חיוב כמה חטאות לא עושה כמה מלאכות בשבת. אמר רבי עקיבא, שאלתי את רבי אליעזר את השאלה הבאה, עושה בשגגה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, כמה פעמים את אותה מלאכה, בכמה שבתות, או העושה כמה מלאכות מעין מלאכה אחת שהן תולדות של אב אחד בשבת אחת, וכולן נעשו בעלם אחד, מהו דינו? האם חייב חטאת אחת על כולם, או שמא חייב חטאת אחת על כל אחת ואחת מן המלאכות שעשה? אמר לי רבי אליעזר, בין העושה מלאכה אחת בכמה שבתות ובין העושה כמה תולדות של אב אחד בשבת אחת, חייב חטאת על כל אחת ואחת מן המלאכות שעשה. והדין שהעושה מלאכה בכמה שבתות חייב על כל שבת ושבת, נלמד מקל וחומר, מדינו של הבעל חמש נשים נידות. ומה אם אני יודע שאין בה תוצאות הרבה וחטאות הרבה, דהיינו, שאין בה אופני איסור רבים שחייבים עליהם חטאת, שרי לא שייך בה אלא איסור ביה, ואף על פי כן הדין הוא שהבעל חמש נשים נידות חייב חטאת על כל אחת ואחת מן הנשים הללו, אם כן שבת שיש בה תוצאות הרבה וחטאות הרבה, יש בה אופני איסור רבים שחייבים עליהם חטאת, שרי יש בה אבות מלאכות ותולדות שלהם, האם אינו דין שעושה כמה פעמים את אותה מלאכה בכמה שבתות שיהיה חייב חטאת על כל אחת ואחת מן השבתות הללו? אמרתי לו, אומר רבי עקיבא, לא, אין זו ראיה, שכן אם אמרת בנידה שחייב חטאת על כל אישה ואישה, זה מפני שיש בה שתי עזרות, שהוא הבועל מוזר שלא לבוא על הנידה, וכן הנידה מוזרת עליו שלא להיבעל לו. האם תאמר שהוא הדין גם בשבת שאין בה אלא עזרה אחת? ואמר לי רבי אליעזר, הבעל הקטנות על כמה נידות בקטנותן יוכיח שהקל וחומר כן נכון. שהרי אין בהם בביות הללו אלא עזרה אחת שהוא מוזר שלא לבוא עליהם, אבל הן אינן מוזרות עליו. ואף על פי כן הבעל חמש נידות קטנות חייב חטאת על כל אחת ואחת מהן, ואם כן יש ללמוד את הדין הזה מקל וחומר. שהעושה מלאכה בכמה שבתות חייב חטאת על כל שבת ושבת? אומר רבי עקיבא, אמרתי לו, לא, אין זו ראיה, לפי שאם אמרת בבעל הקטנות בנידותן שחייב על כל אחת ואחת, זה מפני שאף על פי שאין בהם שתי עזרות, עכשיו כשהן קטנות, מכל מקום יש בהם שתי עזרות לאחר זמן, כשהם יגדלו ויגיעו לכלל גדלות, יש גם עליהם איסור. ולמעשה יש פה שתי עזרות, אחד על הבועל, אחד על הנבעלת. האם תאמר שהוא הדין גם בשבת שאין בה שתי עזרות לא עכשיו ולא לאחר זמן? ואמר לי רבי אליעזר, הבעל הבהמה על כמה בהמות שאף הוא חייב כמה חטאות יוכיח שקל וחומר, כן נכון. שהרי אין באיסור זה אלא עזרה אחת על האדם, ואילו הבהמה אינה מוזרת לא עכשיו ולא לאחר זמן. אמרתי לו, אומר רבי עקיבא, בהמה כשבת. באמת אני מסתפק גם בדינו של הבעל כמה בהמות, כשם שאני מסתפק בדינו של העושה מלאכות בכמה שבתות. בשני המקרים הללו ייתכן שמאחר שאין בהן אלא עזרה אחת, אינו חייב אלא חטאת אחת. מסכת כריתות, פרק ד', משנה א'. משנה זו עוסקת באופנים שאדם מתחייב בהם אשם תלוי שהוא קורבן המובה, כשנודע לאדם שעשה בשגגה דבר שיש בו ספק איסור קרת. אומרת המשנה, מי שאכל חתיכה במחשבה שהיא של היתר, ונתברר שספק אם באכילה היא אכל חילב, ספק אם לא אכל חילב, ואפילו נתברר שבוודאי אכל חילב, אבל ספק אם יש בו כשיעור לחיוב חטאת, דהיינו כזית, ספק שאין בו כשיעור כזית. כיצד? חתיכת חילב וחתיכת שומן שמותרת באכילה מונחות לפניו, ואכל את אחד מהן, ביותו סבור ששתיהן שומן ואין ידוע איזו מהן אכל, כלומר, נודע לו שהייתה ביניהם אחת של חילב, ייתכן שהיא זו שאכל, או מי שהיו אשתו ואחותו אמו בבית ושגג באחת מהן, בעל אחת מהן בחושבו שהיא אשתו ואין ידוע באיזו מהן שגג, כלומר, אחר כך נסתפק אם אכן הייתה זו אשתו, או שמה הייתה זו אחותו, או מי שהיו לפניו שבת ויום חול, כגון שעמד בבין השמשות שהוא ספק שבת ספק חול, ועשה מלאכה באחת מהן, עשה אז מלאכה בסוברו שישעת חול גמור, ואין ידוע באיזו מהן עשה, כלומר נודע לו שהיה אז בין השמשות, ונמצא שעשה מלאכה בזמן שהוא ספק חול ספק שבת, בכל האופנים הללו, הרי זה מביא אשם תלוי. מסכת כריתות, פרק ד', משנה ב'. המשנה מלמדת אודות מספר הקורבנות אשם תלוי שמתחייב בהם אדם ששגג ועבר כמה פעמים על אותו ספק איסור. אומרת המשנה, כשם שאם אכל אדם כזית חילב ושוב אכל עוד כזית חילב בעלם אחת, דהיינו שלא נודע לו על החטא שבאכילתו הראשונה עד שכבר אכל פעם שנייה, אינו חייב אל החטאת אחת על שתי אכילות. אז כך הלא עודה שלהן, כמו כן על שגיגת ספק אכילת שני זיתים חילב בעלם אחד, כגון אם אכל שתי חתיכות בסוברו שאין שומן ואחר כך נודע לו שהייתה כל אחת מהן ספק חילב, אינו מביא אל האשם תלוי אחד על שתי אכילות, הועיל ולא נודע לו בין אכילה לאכילה שאכל ספק חילב. אם הייתה ידיעה בינתיים, אם בין שתי אכילות נודע לו שבאכילתו הראשונה שגג בספק חילב, אז כשם שהוא מביא חטאת על כל אחת ואחת, כשם שאילו הייתה ידיעה ודאית אחרי האכילה הראשונה, וכן אחרי אכילתו השנייה היה חייב חטאת נפרדת על כל אכילה, כך הוא מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת, כך חייב הוא להביא אשם תלוי נפרד על כל אכילה, כשנודע לו שהיו אילו שתי אכילות של ספק איסור, שידיעת ספק בין אכילה לאכילה מחלקת לעניין חיוב אשם תלוי, כשם שידיעת ודאי מחלקת לעניין חיוב חטאת. מלמד את המשנה, בכמה אשמות מתחייב אדם ששגג בכמה ספקי איסור שונים. כשם שאם אכל אדם חי לבדם נותר ופיגול בעלם אחד, כלומר ששגג ואכל כזית מזה וכזית מזה, בחושבו שהכל היתר ולא נודע לו שחטא באף אחד מהם עד לאחר שאכל את כולם, אז הוא חייב חטאת נפרדת על כל אחת ואחת, כי אין חטאת אחת מחפרת על איסורים חלוקים, ככה לא הודע שלהן, כמו כן על שגיגת אכילת ספיקי איסורים אילו, כגון שאכל כמה זיתים בסוברו שכולם של היתר ונודע לו שהיה אחד מהם ספק חילה ואחד ספק דם וכו', שהוא מביא אשם תלוי נפרד על כל אחת ואחת, שאין אשם תלוי אחד מחפר על ספיקי איסורים חלוקים. דנה המשנה כעת במקרים שאדם עבר בוודאי בשוגג על איסור קראת, אבל אין ידוע על איזה איסור עבר. היה חילב ונותר מונחים לפניו וסבר בטעות ששניהם חתיכות של היתר, ואכל אחד מהם ואין ידוע איזה מהם אכל, האם של החילב או של הנותר, ושניהם בעצם אסורות, שאם היה עושה את זה במזיד היה חייב אליהם קראת, וכן אם היו אשתו שהייתה נידה ואחותו אמו בבית ושגג באחת מהם, בעל אחת מהם בסוברו שהיא אשתו ושהיא טהורה, ואין ידוע באיזו מהם שגג, כלומר נודע לו שבאפשר שהייתה זו אחותו ולא אשתו, ואף אשתו הייתה נידה באותה שעה ונמצא שבוודאי שגג באיסור קראת, אבל אין ידוע אם היה זה איסור אחותו או איסור נידה, וכן הם היו לפני אדם שבת ויום הכיפורים שחלו בזה אחר זה ועשה מלאכה בין השמשות שבין שני הימים הללו בסוברו שאז הוא יום חול, ואין ידוע באיזה מהן עשה, ונודע לו שהיה זה יום קדוש ושגג באיסור קראת, אבל אין ידוע אם היה זה איסור מלאכת שבת או איסור מלאכת יום הכיפורים, שהרי בין השמשות הוא ספק יום ספק לילה. בכל המקרים הללו רבי אליעזר מחייב חטאת, כיוון שבוודאי שגג באיסור קראת, ורבי יהושע פותר, כיוון שאין ידוע באיזה איסור קראת שגג. דעה חולקת בעניין הדוגמה האחרונה, בעניין מי ששגג בעשיית מלאכה, ספק בשבת, ספק ביום הכיפורים. אמר רבי יוסי, לא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע לעושה מלאכה בין השמשות שבין שבת ויום הכיפורים, שהוא פטור מחטאת לדברי הכל, שאני אומר כי יש לנו להסתפק שמה מקצת מלאכה עשה מהיום ומקצתה למחר, ונמצא שספק הדבר אם עשה כלל שגיגת קראת, ועל מה נחלקו? באיזה מקרה אכן נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע בעניין השוגג באיסור מלאכה, על העושה מלאכה בתוך היום, כלומר בזמן שהוא ודאי יום מסוים, ולא בבין השמשות, כך שבוודאי עשה שיעור מלאכה ביום אחד, והוא היה סבור שהוא יום חול, ואין ידוע אם בשבת עשה, אם ביום הכיפורים עשה, ונודע לו שהיה זה ביום קדוש, אבל הוא לא יודע אם היה זה שבת או יום הכיפורים, או על העושה מלאכה ביום קדוש, דיינו שבת או יום הכיפורים בסוברו שהוא יום חול, ואין ידוע מעין איזו מלאכה עשה. כשנתברר לו שהיה זה יום קדוש, הוא לא יודע איזה סוג מלאכה עשה, כגון אם אינו זוכר, אם חרש או זרה. במקרים אלו רבי אליעזר מחייב חטאת כיוון שבוודאי שגג באיסור קראת, רבי יהושע פותר כיוון שאין ידוע באיזה איסור קראת שגג. אמר רבי יהודה, פותרו היה רבי יהושע אף מהשם תלוי, שאין דין השם תלוי אמור אלא במי שספק אם עשה עבירה, ולא במי שוודאי עשה עבירה, אלא שאינו יודע איזו. עד כאן מוריי ורבותיי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני בשבוע, ת' בסיוון תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הענקית דף פז, דף פי זין במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי פעמיים כי טוב, י' בסיוון תשפ"א, ונלמד את דף פי ח' במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.